כמעט חד גדיה, אבל את הפיוטים ואת חד גדיה שכולם מחכים, זה בשבוע הבא. היום נרצה. קדש אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא. מרור, קורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. אז דיברנו בשבועות האחרונים הרבה בהלל על כל חלקיהם, על כל החלקים של ההלל המצרי וההלל הגדול וברכת השיר, נשמת כל חי. הנרצה הוא בעצם הסיום של ההגדה. אני רק אזכיר לשנייה, קדש אורחץ בכלל זה סדרת סימנים אחת מהרבה סימנים שנועדו לעשות בעצם סדר בבלגן. האדמו"ר הראשון מגור, חידושי ערים, טוען שהלילה הזה נקרא ליל הסדר, כדי להגיד לנו, כמו שאומר המהר"ל וכותבים לפניו, שנבין שגם לניסים שלנו יש סדר. אנו נדמה שהעולם הזה הוא מסודר, ופתאום יש הפתעות ככה, כל מיני יציאות מהסדר, פתאום איזה נס. אז ליל הסדר בא להגיד שחבר'ה, הכל הפוך על הפוך. כאן הכל בלגן, אבל יש איזשהו סדר לכל מה שאתם אוהבים לקרוא נפלאות. זה הלילה שעוסק בסדר. יש עוד כמה לילות בשנה שבהם אתה מתבלבל. אבל הלילה הגיע הזמן שתבין פעם שיש לעולם הזה איזשהו סדר. מישהו דאג שנתחיל את הניתוח שם למטה במצרים, ושנתרומם משם, ושנעלה משם, ושנמשיך לעלות משם. לכל המהלכים האלה יש סדר. ובנרצה אנחנו מגיעים לסיום. חלק מהמנהגים כמעט ולא מופיע שם באגדות כלום. חלק מביאים את הפיוטים, כמעט כל הפיוטים שמופיעים פה לא נועדו במקור לאגדה, לא כמעט, כל. חלקם קרובות, פיוטים שהיו, ששייכים לימים אחרים בפסח וצרפו אותם. יש דברים שאולי נועדו לא רק לפסח בכלל, כך חלק גדול מהפרשנים טוענים לגבי אחד מי יודע. והצטרפו לרגע הזה. אחרי כל הפיוטים, מנהג ישראל הגדול, מנהג ישראל קדושים, להיכנס לשיר השירים, שהוא כל הלילה הזה, כל הפסח. הנה איתך את דודים. על הדוד והרעיה דיברנו בשבוע שעבר. הפתיחה של הנרצה, המקובלת בעדות אשכנז לפחות, היא זו שמופיעה לפנינו בדף, זו שמופיעה באגדות, יש לה גם מנגינה יפה, ככה על הלשון עכשיו, אבל אמרו לי להיות מאורגן, אז אחר כך. חסל סידור פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו. זך, שוכן מעונה, קומם קהל עדת ממנה, בקרוב נהל נטעי קנה, פדויים לציון ברינה, לשנה הבאה לירושלים הבנויה. האמת היא שגם הפיוט הזה שנראה ממש בדיוק לכאן, זה ככה נכנס עוד לפני שהייתה אגדה, זה נכנס עוד לפני יציאת מצרים, זה נראה ממש מתאים. אפילו הפיוט הזה מקורו לא מן האגדה, ולכן גם המשמעות שלו משתנה בעקבות זה שהוא נמצא פה באגדה. רק הערה אחת, מעניינת מאוד. מקורו של הפיוט הזה, בפיוט מופלא, של אחד מגדולי אשכנז, מבעלי התוספות, דווקא בעל שם ספרדי, רבי יוסף בן יום טוב אלם, והוא כותב פיוט שמופיע בסידורים מסוימים בשבת הגדול. אתם יודעים שישנו מנהג שמופיע בהלכה ולא כולם קיבלו, וחלק כן וחלק לא, להגיד חלק מרכזי מהאגדה בשבת הגדול. ועל האמירה הזאת שאומרים בשבת הגדול לפני פסח כחלק מן ההכנה, כתב רבי יוסף טוב אלם פיוט כדרך הפייטנים של התקופה ההיא, שהוא כולו רצוף הלכה. פיוט שמתאר את ההלכות של פסח בחריזה. כשהוא מסיים את הפיוט, והוא הועיד את הפיוט לשבת הגדול, לזה הוא תכנן את הפיוט. על פי המנהג שלהם, שאמרו את ההגדה בשבת הגדול, עד כאן שבת הגדול, אומרים את ההגדה בסידורים, בחלק מהסידורים זה מופיע, אז כשאמרו את הפיוט, כתב רבי יוסף טוב אלם פיוט הלכתי על המנהג הזה. בסוף דבריו הוא כותב כך, עכשיו תשימו לב למקור, איך זה משתנה בתפיסה שלנו. בסוף דבריו הוא כותב כך, חסל סידור פסח כהלכתו. כשאנחנו אומרים את זה בהגדה, אז אנחנו מתכוונים, גמרנו לעשות ליל הסדר, בעזרת השם בשנה הבאה, אנחנו נעשה את זה בקורבן פסח בירושלים ממש. ודאי זה נכון, אבל זה לא המקור, המקור הוא כך. הוא סיים את הפיוט שלו בשבת לפני פסח. ואז הוא אמר, חסל סידור פסח כהלכתו, הוא לא התכוון בכלל ליל הסדר. סיימנו לסדר את מה שנצטרך לעשות, גמרנו את החזרות. ככל משפטו וחוקתו, ביררנו את כל ההלכות. כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה בעוד 4 ימים לליל הסדר בבית. לעזרת השם, ודאי, בהמשך. ואז הוא הגיע לחלק הבא. זך שוכן מעונה. זה לא מספיק לנו שנעשה את ליל הסדר בבית בעוד 4 ימים, אני לא יודע איפה שרב יום טוב אלם היה בעולם. הוא לא היה בארץ ישראל. זך שוכן מעונה, קומם קהל עדת ממנה, קרב או בקרוב או קרב, נהל נטעי קנה. עם ישראל נקרא גפן. ומשל נוסף שלו זה הקנה. קנה משוחה אחריך. הקנה. וחנה נטעה ימיניך. והשם נטעה ימיניך. הקנה. זה הענף של הגפן. אז בקרוב נהל נטעי קנה, פדויים לציון ברינה, ושם בירושלים הבנויה נעשתה. אז זה מקור הפיוט שהפך לשיר שלם, חסל סידור פסח, כהלכתו וזה, פילי פלאות. אבל אחר כך, זה בסוף. אז זה החסל סידור פסח במקור, ומבחינתנו כמובן במשמעות של חסל סדר ליל פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו כהלכתו, כן נזכה לעשות אותו, וכאן הופכים בכוונה לקורבן הפסח. בסדר? מתי? בקרוב נהל נטעי קנה וכולי. אז כשלומדים את זה שבוע וחצי לפני, מתכוונים לזה שהשנה בעזרת השם שני הפירושים יתאחדו ונזכה לעשותו בעזרת השם בירושלים הבנויה עכשיו. זה בסדר גמור, מותר גם עכשיו. אבל זה מכניס אותנו באמת באמת לניסיון לראות האם בנרצה הזה יש רק איזה ככה סיום נחמד, מה שנקרא שירים לסוף הערב, זה יפה כזה לקראת פיזור, החבר'ה צריכים קצת לשיר, להירגע. או שכשעוברים לסוף הלילה ולסוף הסדר, מגיעים בעצם לתכלית של הכל, לשיא של הכל. והשיא של הכל הולך ומתברר, ואגב הוא מגיע לשיא של השיאים בשיר השירים. וזאת הדרך שאנחנו מבקשים ללכת בה. היא ברורה לי לחלוטין. אבל כדי ללכת בה, נשים רק לב לי נקודה אחת ואז נתחיל מההתחלה. במה עושה כפיות הזה של חסל סידור פסח? בהלכות פסח. מקורו הוא סיכום הלכות, והוא בעצם בא ואומר, רבותיי, סיימנו את הדברים כהלכותיהם, והמילה נרצה בעצם באה ואומרת את הדבר הבא. כבר רצה האלוהים את מעשינו. ועכשיו עדיין נרצה מעשינו לפניו, והוא יזכה אותנו בעזרת השם לכל מה שאנחנו שואפים לו מפני שקיימנו את מצוותיו. זה פירוש הביטוי נרצה. הביטוי לרצות והמילה המפורשת נרצה מקורה בפרשה שלנו השבוע בשבת. היא חוזרת כמה פעמים בפרשת העולה, הקורבן הראשון בספר ויקרא, ושם כמה פעמים מופיע שמקריבים את הקורבן, יקריב אותו לרצונו לפני השם, ונרצה לו לכפר עליו. הקורבן שהוא מקריב לרצונו ירצה לו לכפר עליו. זה ביטוי מאוד מעניין שצריך לשים אליו לב בעומק. זה מקור המושג נרצה. נרצה פירושו עשיתי רצונך שחייבת אותי לעשות, ועשיתי אותו ברצוני. אני רוצה שנבין טוב את המשפט. גדול המצווה ועושה, זה מה שכתוב פה. עשיתי כחובתך לרצוני, ועכשיו אני מתפלל שתרצה אותי וירצה הכל לפניך. ירצה דמי לפניך, ירצה קורבני לפניך. ירצה מה שעשיתי כדי לכפר עליי. אחד הדברים המעניינים בספר ויקרא, במשפט פתיחה אחד, בלי שנדבר עליו, כי אנחנו חוזרים עוד שנייה לתוך ענייני סדר ליל פסח דווקא. אחד הדברים המעניינים ביותר בפתיחה של הקורבנות, שהקורבנות פותחים בפרשת עולה. דרכנו תמיד כשאנחנו חושבים על קורבנות, שאנחנו חושבים על כפרה. ובצדק. דרכנו כשאנחנו חושבים על כפרה, שאנחנו חושבים על חטא. חטאתי, ועכשיו צריך לכפר. זה מדהים שפרק א' בספר ויקרא מדבר על קורבנות עולה. זה לא מוזכר שם אף חטא. אפילו לא אחד. פרק ב' מדבר על קורבנות מנחה, ושוב לא מוזכר שם אף חטא. רק פרק ד' מתחיל לדבר על קורבנות חטאת. ונרצה לו לכפר עליו, כתוב בפסוקים הראשונים של ספר ויקרא. אבל לא כתוב לכפר על מה. בהלכה אגב אני לא מביא קורבן עולה על איזשהו לא תעשה שעברתי. לא מופיע דבר כזה. על שוגג שעברתי עליו בשוגג, על עבירות שעברתי בשוגג, צריך להביא קורבנות חטאת, קורבנות אשם. בחגים מיוחדים צריך להביא קורבנות שמתאימים לחגים. על אירועים שאני רוצה להודות עליהם צריך להביא קורבנות שלמים, תודה. על אירועים שאני רוצה להודות עליהם באופן אישי, פרטי, יש קורבנות מיוחדים, יולדת, רפואה ממחלה. אז על מה מביאים קורבן עולה? קורבן עולה מביאים כקורבן נדבה, אבל הוא בעצם גם נדבה וגם חובה. וקורבן עולה מביא רש"י את הביטוי המפורסם והקשה והמסובך, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. העולם מבין את הביטוי הזה כאיזה משחק. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, שיגיע באמת לרצון שלו. שם מופיע הביטוי ונרצה לו לכפר עליו. הביטוי ונרצה מוביל אותנו הרבה מאוד בבית המקדש, ועוד לפני כן במשכן, בציץ של הכהן הגדול שהיה על המצח. הציץ הזה הוא לרצון לפני השם. גם הוא נועד לחפר. ושוב, לא על לא תעשה, לא על עבירות. חז"ל אומרים שהעולה באה לחפר על דברים שאין עליהם ענישה אחרת. העולה כשמה באה להעלות. היא באה להעלות את הכל, להעלות את העולמות. אני אשוב אל העולה, אני אשוב אל ונרצה, זה מקור הביטוי נרצה. אני רוצה שנבין אותו, כי הוא סוף ההגדה. לי אין ספק שסופה של ההגדה תמון בכל רעיונה של ההגדה. הכל. יש כאן סגירה של הלילה הזה, צריך אגב לזכור במילים כמעט לועזיות, זה הטקסט הכי קדום שאומר אותו עם שלם כל שנה. צריך להתרגל לזה. אין לי ספק שחלקו נאמר עוד במצרים, אבל ברור לנו לחלוטין שאנחנו פוגשים אותו במשנה כמו שהוא. משפט פה, משפט פה, תוספת של פיוט פה, תוספת של פיוט פה. אבל אם באמצע ליל הסדר נוחת אלינו עכשיו, כאן במגדל, בטבריה, רבי מאיר או רבי יוחנן, הם מצטרפים, בודקים את הטעם של המתקוקה, של הקני דלח, של הכל, הכל, ומשתתפים באותם מילים, עם אותם מנגינות, אני משער, אני לא בטוח, אבל אותם מילים. שום שינוי. זו תופעה מדהימה, והמבנה שלה, התבנית, מחייב הבנה. אגב, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, למי שמרגיש, הוא הסגירה היפה ביותר של הסדר שפתח בהשתה עבדי לשנה הבאה בני חורין. השתה הכה לשנה הבאה בארעדי ישראל. ועכשיו מסיים הסדר לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אבל לא רק הסיום הסיום. חסל סידור פסח כהלכתו בא להגיד, סיימנו לעסוק הלילה במערכת המצוות של הלילה הזה. ויותר מכל דבר אחר, הלילה הזה הוא מערכת מצוות שמעניינת אותנו מהשנייה הראשונה. אני מתחיל ברשותכם במשפט אחד של הרמב״ם בפתיחת מצוות סיפור יציאת מצרים, ואחר כך חוזר לדברים שכולנו מכירים. מצוות עשה של תורה, כותב הרמב״ם בתחילת מצוות סיפור יציאת מצרים בהלכות חמץ ומצה בפרק שביעי, מצוות עשה של התורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. הפסיק אגב מופיע פה, כלומר לא מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו, פסיק, בליל 15 בניסן, אלא מצוות עשה של תורה לספר בניסים בכלל. עכשיו, עוד לאו דווקא, הניסים נעשו בליל 15 בניסן. הרמב״ם עוד לא הוכיח שהמצווה לעשות את זה היא דווקא בליל 15. הבנתם מה אני אומר? לזה יגיע הרמב״ם עוד רגע. קודם כל יש מצוות עשה לספר ביציאת מצרים ולספר בניסים שנעשו בליל 15. מה המצווה? שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. מי אמר לך שזכור פירושו לספר? אולי זכור זה תזכור בראש. כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. נו, ואיך זוכרים את יום השבת לקדשו? בדיבורים. אז גם זה מצווה לספר, לדבר. יפי. ומניין שבליל 15, עכשיו מה השאלה, מניין שבליל 15? מניין שהמצווה, מה? נו, שהסיפור יהיה דווקא בליל 15. יפה, היה משהו בליל 15. הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות במדבר. מתי? כל השנה. אז כל השנה יהיה סוכה? לא. אז אולי המצווה לספר בניסים שנעשו צריכה להיות בתאריך X, כלומר, מניין שבליל 15, למרות שהייתי יכול להגיד, היגיון, זכור את היום הזה ביום הזה. בכל זאת, שואל הרמב"ם מניין, והנה המקור. תלמוד לומר, והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור, ביום ההוא לאמור, בעבור זה. בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. ובכן, הרמב״ם אמר לנו שכל עניינו של הלילה הזה הוא והיגדת לבנך ביום ההוא. לבנך ביום ההוא בעבור זה. יפה. הפסוק והיגדת לבנך ביום ההוא הוא מקור המושג הגדה. הפסוק והיגדת לבנך ביום ההוא הוא הפסוק שבו השתמש בעל ההגדה כתשובה לשניים מארבעת הבנים. דווקא לאלה שלכאורה או לא שואלים או לא קשורים לשם. והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי, מה כולם זוכרים? לי. ולא לא. אז והיגדת לבנך זו תשובה לבן. לא לא, לי ולא לא. לבן. הרשע. לי ולא לא, אילו היה שם לא היה נגאל הרשע. והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה. שאל ההגדה יכול מראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. על זה דיברנו בשבוע שעבר. אם היום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, ואת זה הרמב״ם ציטט. וזו תשובה לבן ש... אינו יודע לשאול. שניים מהארבעה בנויים על הויגדת. נכון? יפה. שני הבנים האחרים, אגב, לא נאמר להם ויגדת. נאמר ואמרת. ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים, לחכם בספר דברים. ואמרת לבנך, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, נאמר לתם בשמות. ההגדה שנקראת בפי כל עם ישראל הגדה, ההגדה הזאת באה על שם והיגדת. לווהיגדת יש משמעות ברורה אחת בפשט של הפסוק. נגענו בה בשבוע שעבר, והיא משמעותית ביותר. אני חוזר עליה בשנייה אחת בהבנת הפסוק, כי זה לדעתי כל היסוד של ליל הסדר והנרצה. ואת זה רוצים בנרצה, זה היפוך תפיסה ממה שאנחנו רגילים. הנה הפסוק לפנינו. הפסוק לפנינו הוא כזה. הפסוק הוא כך. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לשם. מה הנושא? אכילת מצות ויום טוב. נושא כללי, קיום מצוות. נושא יותר ספציפי, קיום מצוות הפסח. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. לא סתם קיום מצוות, אלא קיום שתי מצוות מאוד מעניינות. א' בכלל שבעת ימים, כלומר חג, פתיחה לכל נושא החגים, ועוד שתי מצוות מאוד מעניינות. בכל חג יש מצוות, אבל כאן הן מאוד מעניינות בקיצוניות שלהן. יש לנו הרבה איסורים בתורה, מה לא לעשות וכו', אבל אין לנו אף איסור לא ייראה ולא יימצא. זה דבר שלא קיים, רק בחמץ. לא ייראה ולא יימצא, זה אצלנו מה שנקרא חבר'ה בלי קיצוניות. לא להגזים, קצת יותר טולרנטיות. סובלנות, בצדק. מה קרה? מה המלחמה? חמץ. עכשיו היהודים אגב, אני חייב לומר לכם, מאוד אוהבים חמץ. לא רק בגלל שאני זוכר עכשיו את הקוגל מהקידוש האחרון, אלא הם מאוד אוהבים חמץ, הם מהר מאוד רוצים להשתחרר מפסח, שלא תתבלבלו, עיינו ערך מימונה, ומי שלא רוצה רק לעיין ערך מימונה ומופלטה, יעניין ערך חג השבועות. כל כך רוצים להשתחרר מהחמץ, עד שלחג הבא קוראים מנחה חדשה. מה חדש? זה מחמץ טוב. לא כל כך מתלהבים מלא לאכול חמץ, אנחנו לא אנורקסים. אנחנו אוהבים חמץ, ומצווה לאכול חמץ כל השנה. אבל בפסח אנחנו וואי וואי קיצוניים. לא ייראה לא כזית, לא כביצה, לא שיעורים. יש לנו עוד איסורי, בכל מקום יש רוב, מיעוט. לא ייראה ולא יימצא. חודש, כל אבק הוא חשש חמץ. וזה נכנס בברידים. מצווה מעניינת מאוד. זה הלא תעשה. ומה אם מצווה תעשה? לאכול מצות. טוב, יש עוד הרבה מצוות תעשה. יש מצווה תעשה לקחת לולב, יש מצווה תעשה סוכה. נורא נחמדות. כולם שרים עליהם שירים, שלומית בונה וארבעה מינים, כולם. רק במצא, רק במצא, יש קרת לכל אדם. יש גבול. זאת מצוות עשה, יש גם ברית מילה. אבל היא ל-50% מהאוכלוסייה. קרת, לכל אדם מישראל, יש אך ורק במצוות מצא בליל הסדר. בקיצור, הפסוק עוסק בחג הראשון בהיסטוריה, ובמצוות העשה הקיצונית שבתורה, ובמצוות הלא תעשה הקיצונית שבתורה. אין מצווה יותר קיצונית. לא ימינה, לא שמאלה, לא בעשה, לא בלא תעשה, חפשו. ואז כתוב והגדתה לבנך. אוי, אבל הבן הזה עושה לנו בעיה קטנה, כי הוא לא בדיוק שאל, אז אנחנו לא יודעים מה הוא מתכוון, כי הוא שאינו יודע לשאול. זה לא בעיה כי ישאלך בנך, והיה כי יאמרו עליכם בניכם, הוא לא בדיוק שאל. אז אנחנו נצטרך להבין מה צריך להגיד לו. והגדתה בעברית, כבר אמרנו פעם, והגדתה בשונה מ"ואמרת" ו"דיברת", והגדתה זה תמשוך. להגיד כמו גיד שבא בין איברים הוא למשוך. אנחנו רואים להזכיר תמיד את המילה הארמית גוד אסיק, גוד אחית, משיכה, להעלות, להוריד. והגדתה לבנך, ומכאן למדו את כל הטקטיקה של ההגדה, למשוך עם סוכריות ואגוזים וכליות ושאלות ותשובות, ומבנה שלם שהתפקיד בו הוא להגיע לכל ילד לפי מה שהוא. כך ממשיך הרמב״ם את מצוות והגדתה. מצווה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדתה לבנך. אגב, הרמב״ם לא אומר מצווה להודיע לבן שאינו יודע לשאול. כל בן הוא רבע שאינו יודע לשאול. ולכן מצווה להודיע לבנים אפילו לא שאלו, אתה לא יכול להמתין שישאלו. בית אומר הרמב״ם, וצריך להודיע לבנים כל אחד לפי מה שהוא. אם היה חכם, הודיעו כחוכמתו. אם היה... ואחרת, אומר הרמב״ם, לא יצאת ידי חובת הגדה. אני רוצה להסביר את זה טוב. ייתכן שיצאת ידי חובת אמירה, אבל לא יצאת ידי חובת הגדה. יצאת ידי חובת הרצאה. יצאת ידי חובת שיעור מדהים. ידי חובת הגדה יצאת רק אם אתה משכת אותי לפי מה שאני. כי יש מצוות והיא גדתה. זה כל הלילה. אז מה כתוב פה בפסוק? והגדת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ואת זה תשים לך לאות על ידך, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. עכשיו כבר לא מדובר על מצרים, כבר לא מדובר על ליל הסדר, עכשיו מדובר על מה? על היום יום. המצווה אגב המדוברת פה היא תפילין. זאת המצווה, גם היא יחידאית, זאת המצווה שהאדם לא לוקח בידיים, לא נוטל, לא תובל, לא נמצא בפנים, אלא כורך לגופו. הוא וחפץ המצווה הופכים לאחד. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, לשעבד את המוח והלב, את הרצונות, את המחשבה, את הרצון, את העשייה, את הכל, את בפיך ובלבבך, את הכל, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. שמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. יבין מי שיבין שכתוב פה כך. למה אנחנו מקיימים את המצוות של זכר ליציאת מצרים? זכר ליציאת מצרים. אבל מי שיקרא היטב את הפסוק יגלה שכתוב פה בדיוק הפוך. למה הוציא אותך הקדוש ברוך הוא ממצרים? כדי שתקיים מצוות. אתם מבינים את ההבדל? זה ההפך הגמור. לא אני מקיים מצוות כי הקדוש ברוך הוא נתן דרך לייצר חברה מתוקנת ויפה, ונתן מצוות כדי שלא נלך לאיבוד. אלמלא אני מקיים מצוות, אין שום טעם לזה שיצאנו ממצרים. אני אומר פה משהו מופלא שצריך להיכנס אליו לאט לאט. בעבור זה, שמה? שאקיים מצוותיו, אלה שתי המילים שרשי מוסיף על הפסוק בצדק. בעבור זה, שלא אוכל חמץ, הקיצוני שלה לא תעשה, שאוכל מצה, הקיצוני שלה עשה, ושאחיה את חיי, את לוח השנה שלי, את המועדים, את הזמנים, שבעת ימים, בעבור זה עשה השם לי, כאשר החליט להוציא אותי ממצרים. נזכרנו הרבה פעמים, בניגוד לתוכנית המקורית שלנו, שיצאנו ממצרים כדי שיהיה שלח את עמי, יצאנו ממצרים כדי שיהיה שלח את עמי ויעבדוני. יצאנו ממצרים כדי לקיים מצוותיו. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודת המפתח לעניות דעתי של הנרצע ושל המהלך כולו. ונרצע לא לחפר עליו בפרשת עולה, אין פירושו חטאת ותמורת וידוי נחמד וסכום סמלי אנחנו נעשה טקס כפרה מרגש. לא בבית ספרנו. ונרצה לא לחפר עליו, אומר מי אמר חטאת בכלל. ונרצה לא לחפר עליו, אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא גילה דרך שבה אפשר להמשיך כל הזמן לצאת ממצרים. נרצה זה שהרצון שלך והרצון שלו נפגשים. וכששני הרצונות נפגשים, כל העולם יוצא ממצרים. כל הדיונים של פרעה ומשה היו רק על דבר אחד. משה לא אמר לפרעה אף פעם למה אתה משעבד בני אדם. לא מפני שמשה לא חושב שזה חמור מאוד. משתי סיבות. א', מפני שפרעה הוא לא כתובת לדבר איתו על זה. לא כל יצור בעולם הוא כתובת. יש מי שאינם כתובת לדבר איתם על חופש. ב', זה הרבה יותר חשוב, מפני שמשה בא לגלות ביציאת מצרים איך אפשר כל החיים לצאת ממצרים. כל מה שמנסה משה לעשות הוא לצמצם שתי דמויות בהיסטוריה. את פרעה ולהבדיל את משה עצמו. זה לא סיפור היסטורי, זה בכל דור ודור חייב אדם. הוויכוחים של משה עם פרעה הם לא על מסע ומתן מדיני ולא על עוצמת החופש, הם רק על דבר אחד. איך, מי ומתי משוחררים לעבודת האלוקים? נטו, רק על זה, לא מדברים על שום דבר אחר. תעברו על זה, זה דבר מדהים. הוא לא מדבר איתו על מה אתה עושה בפתאום ברמסס. תראה את הפירמידות. היית פעם במוזיאון בלונדון, הוא לא אומר לו כלום. כי זה לא מעניין אותו. כי מזה לא נשאר כלום. הוא אומר לו רק דבר אחד. כולנו יוצאים לחוג את החג הזה לשם. ואז נתחיל מסע ומתן. לכו הגברים. הוא אומר לו תשכח מזה. אחרי זה הוא אומר לו אוקיי, תלכו גם אנשים ועטף. הוא אומר לו תשכח מזה, אני דורש גם את הצון והבקר. הוא אומר לו לא, הוא אומר לו גם פרסה. זה המסע ומתן ועל זה הוא מתפוצץ. לא על שינויי מדיניות. חז"ל אומרים שבשנת המכות, וזו אמירה מעניינת מאוד, בכלל לא היה שיעבוד כבר. אצלנו יציאת מצרים היא אוטומטית רק הסיפור ההיסטורי, וזה חבל מאוד, כי על ידי זה מצרים הופכת לפלנטה אחרת. מכירים את הסיפור? מה שפלנטה אחרת זה נורא נורא מעניין אגיפטולוגית. והולכים לראות את זה בטיול שנתי במוזיאון לארצות המקרא. וזה זה נגמר. מצרים היא לא ציורים של פירמידות. ממצרים אני יוצא כל יום, ערב ובוקר, בכל יום, תמיד. ממצרים אנחנו מדגישים הרבה פעמים בלימוד התניא בזמן האחרון. ממצרים לא יצאנו. ממצרים ברחנו. כי ממצרים לא יוצאים עד שמצרים תיצא מאיתנו. וכל עוד מצרים עוד לא תיצא מאיתנו, אנחנו עדיין חייבים לברוח ממצרים. מהפגישה הראשונה בין משה לפרעה, זה היה הנושא. משה אמר, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם. כך אמרו עבדי פרעה אחרי זה. פרעה אמר, מי השם? כל זה, רק על זה דיברו, לא דובר על משהו אחר, זאת המצאה, אקסודוס. זה לא היה בהיסטוריה. זה היה, כמו שהיו המון אירועים היסטוריים. אז מה? היו המון אירועים. אתם יודעים כמה אירועים בהיסטוריה היו של מלחמות ואנשים והכל? אז מה? נו, עשו מהם סרט והמשיכו. מישהו זכה באוסקר, מישהו לא. זה מעניין, אני לא אומר שלא, זה סיפור היסטורי יפה. מדהים. זה מה שמעניין אותי. הרי אנחנו רוצים להבין איך יכול להיות ש-3,400 שנה אנשים כל שנה אוכלים את אותו דבר שהם אכלו לפני 3,400 שנה. זה מה שמעניין אותנו. זה לא מהאוסקר. לא להתבלבל. זה מזה שאותם אנשים יוצאים ממצרים כל יום, ערב, הבוקר, לפי שעה מדויקת בקריאת שמה. הם עושים את זה גם כשזה לא פופולרי. והם עשו את זה במרתפים, והם עשו את זה במקומות יפים, והם עשו את זה במקומות רעים, והם עשו את זה כל שנייה, והם עשו את זה כל ההיסטוריה. והם הבינו שבעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הם הבינו שבמצרים נהייתה חתונה. ובחתונה הזאת סיכמנו הדוד והראיה על רצונות משותפים. הוא רוצה ואנחנו נרצים. אני רוצה ביחד לעשות פעם אחת סוויץ' ולהרגיש ככה פה מתוך הבסמדרש לימוד של כמה שורות בתניה. הבאתי את זה בדף לפנינו. יש לכולם דפים? יש דפים? יש דפים? מצוין. זה חשוב מאוד, כי זה ככה כמה שורות. האמת היא שזה גם פרומו לתניה. זה הפרק הכי קצר בכל גן הפרקים, נון ג' הפרקים של ליקוטי אמרים, של החלק הראשון של התניה. תנו זה גם מזרז לקראת סיום התניה בערב פסח. אבל בפרק ממ"ז אומר התניה דברים מופלאים. בואו נראה אותו ביחד. והנה בכל דור ודור, אני אומר מראש, כמובן יש פה חלק מהדברים שמעלתם יותר כאשר המושגים מוכרים יותר, אנחנו נראה אותם, אבל סך הכל הדברים מובנים לחלוטין. והנה בכל דור ודור, למה אתם מצפים שיהיה כתוב? חייב אדם. וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. ומהי יציאת מצרים? והיא יציאת נפש האלוקית ממאסר הגוף. כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם, הוא ברא אותו מלכתחילה בדיעבד. ככה מלכתחילה נברינו. זה מה שהכי הכי טוב בעולם, שנהיה בדיעבד. כך הוא ברא את כל העולם. את כל העולם הוא ברא נפש אלוקית עטופה בנפש בהמית, נשמת חיים שהוא נפח. הוא נפח בתוך גוף. הגוף שנוצר עפר מן האדמה, כמו כל דבר בעולם, פועל עליו כוח המשיכה ומושך אותו למטה. לכן הוא נקרא אדם, כי הוא מושך אל האדמה. והרוח, זו שאתה בעולמך המדעי לא יכול לפרק ולשים על השולחן ולחבר חזרה, היא מה שעושה אותך אדם, לא במובן של אדמה, אלא במובן של אדמה. ההבדל בין אדם לבעל חיים הוא לא שהאדם חכם יותר. אני מכיר שועלים פיקחים הרבה יותר מהרבה הרבה חלקים שבי. ההבדל הוא שרק האדם יכול לדמיין. תראו לי שועל אחד שהיה עושה כזה תה. אחד בעולם. רק אנחנו, ליאור, יכולים להגיע לתה כזה. לא רק שהוא לא יכול לדמיין תה כזה, אלא כשהוא יתקרב לתה כזה הוא יברח. הוא יעשה מה פתאום? רק האדם לא יכול לשאת את זה שיש פה מים, ופה דובדבן, והוא לא חושב על איך מחברים ביניהם ומייצרים משהו מגנטי חדש. זה טירוף, חייבים לעשות איזשהו חיבור. ולו אם זה יצא קוקה קולה. בדמיונו האדם מגיע לדברים הכי מדהימים שיש, נכון, גם לדברים הכי מטורפים שיש. האדם לא גומר את החודש לא מפני שהוא חכם, אלא מפני שהוא מדמיין. אם היה שוטר רק מים, מן הסתם היה יותר בריא, היה צריך להשקיע פחות ברופא. נכון? אם לא היה שוטר, נכון? אם לא היה מייצר קולה, לא היה צריך דיאט. אם לא היה מייצר דיאט, לא היה צריך דוקטור. אם לא היה צריך דוקטור, תחשבו כמה עצוב היה העולם, או כמה שמח היה, כל אחד לפי מה שעכשיו בא לו לחשוב, תלוי באיזה שלב. האדם הוא אדמה מדמיינת. הוא האדמה היחידה בעולם שהיא הכי אדמה מכל החיות. הוא יותר אדמה מכל החיות. כי בצבי יש צבי, אבל אין גם פיל וגם צבי. רק באדם יש הכל. ואין כלום. הוא רק חושב בראש שלו שהוא אריה. לכן הוא ממציא חברת מכוניות ועושה פרצוף של אריה. אבל הוא לא אריה. אבל הוא יראה לכם שהוא, אם הוא לא אריה, לפחות לייבלה, הוא יראה לכם שהוא אריה. אתם תראו מה זה. הוא היחיד שיהיה יותר הכל מהכל. יותר יפני מיפני, ויותר אריה מאריה, ויותר סוס מסוס, ויותר צבי מצבי, ויותר... כי יש לו את כל הכוחות. לכן הוא יותר ייפול מהכל. אם הוא יהיה רע, הוא יערוס את העולם יותר מכל החיות התורפות ביחד זו על גבי זו. יציאת מצרים היא היציאה מהרוע של האדם שמחליט להגיע לרוע. אין גבול ליכולת של האדם לדמיין כמה לרדת. עכשיו איך שוחטים על האובניים? עכשיו איך מתרגמים את זה בהריסה של היאור? עכשיו איך מתרגמים את זה לגז? עכשיו למקלחות? עכשיו בוא נמשיך. הדמיון של האדם יכול לקחת אותו למקומות ששום חיה טורפת עלי אדמות לא תוכל לעשות כל ההיסטוריה יחד. מה שיוכל לעשות אדם מפלצתי שפל אחד עם בערך 0 IQ כשהוא ירצה להפעיל את הרוע שבו. אבל זה נכון בדיוק אותו דבר, סליחה, זה נכון הרבה הרבה יותר, פי 500 זה נכון, למקום הטוב. רק האדם יכול להרים את כל האדמה, אף אחד אחר לא יכול. רק האדם יכול להרים את הפיליות ואת הרעיות ואת הצביעיות ואת המפלצתיות ואת הכל, ולכל למצוא את האור.